ובעמוד י' בעמוד י' כי אני חושב שסיימנו את פסקה ד' עבירה מטמטמת, ברוך השם סיימנו את זה סוף סוף. כן, ככלל, יש לי איזו הצעה קטנה, פשוט אני רואה את אני רואה את התמורות שחלות פה בנוכחות התלמידים. אנחנו יודעים שמכון מאיר זה מקום נזיל, קוראים לזה. נזיל, נזיל. זה כזה, זה לא בדיוק כיתה בצבא, שכל התלמידים, כל החיילים מגיעים, שעה שש בבוקר ליד הדגל. זה גם לא כיתה בבית ספר, למרות ששם הדברים באמת קצת יותר נזילים, גם תלוי באיזה כיתות. אין גם לא איומים של מבחני בגרות, וכל מיני סיבות טובות כאלה להתייצב. מכון מאיר זה מקום של משמעת עצמית. יש פה גבולות מאוד נוחים. מטבע הדברים, לא כולם מגיעים לכל שיעור וכן הלאה. אפשר להבין את זה, אבל הייתי אומר את זה. גם הדברים האלו, אני חושב שיש גבול לטעם הטוב. תמיד יכול להחליט שהוא מגיע פעם בחודש. חשק לו איזה בוקר להיכנס, לראות את את הזקן של הרב שלו, בסדר? אפשר. אבל לדעתי שבזה חסרון גדול, כלומר, אם לא רגילים לשמוע את הדברים האלו, בפרש זה פעם שבוע, לא מדובר על שיעור שנעשה בכל יום, פעמיים ביום, פעם שבוע, אני חושב שיש חסרון גדול אם אדם לא מרגיל את עצמו לרציפות מסוימת. ודאי שבאותו זמן הוא לא מתבטל, מן הסתם הוא לומד משהו, מן הסתם. אבל יש חשיבות לרצף, כן, של סגנון מסוים דברי מוסר, פשוט רצף בלימוד הפסקאות. אני אומר לעצמי, למדנו עבירה מטמטמת, למדנו סור מרע. זה דברים שלמדנו אותם בעמקה גדולה. כל פסקה כזו לקחה לנו 3 ו-4 שיעורים. עברנו פה איזו חוויה מסוימת, זאת אומרת שכל מי שהיה פה בשיעור, מי שנוכח פה מדי שבוע בשבוע, ודאי מרגיש את הערך המוסף שיש להתמדה הזו. לעומת מי שהוא מבקר, מגיע מפעם לפעם לפרקים, ייתכן שהוא עדיין לא מרגיש ולא יודע, כן, מה אולי מפסיד, אבל אנחנו יודעים שהדברים עושים רושם. וכל תורה שיקראים קראים, בכלל, כל תורה שיקראים קראים, בסופו של דבר, לא נוצר מזה לבוש, נקרא לזה כך. זה נכון לגבי כל דבר, לגבי לימודי גמרא, ולא פחות מזה לגבי לימודי מוסר. הראש המצטבר הוא דבר מאוד חשוב, כפס אחד ביום, כפס אחד בין ארבעים. כן, זו הדרכה המעולה ביותר, כך אומרת הגמרא. כפס אחד אמר בן פזי, כפס אחד ביום, כפס אחד בין ארבעים, תמידים כסדרם, מוספים כהלכתם. לתמידים צריך להיות סדר, המוספים יש להם הלכות מיוחדות, כהלכתם. אז זה חשוב. יכול להיות שזה חלק מהדברים שבעלי תשובה צריכים לשמוע. סתם חלקכם שומעים אולי איזה פעם ראשונה. כן, עוד. אבל חשוב להדגיש לנקודה הזו. פשוט חבל. עכשיו, לא בשבילי, זה לא משנה לי אם יהיו פה 2 תלמידים או 100 תלמידים. אנחנו רגילים ללמד אחד על אחד, שנים ארוכות. אני מעולם לא שאפתי ולא רציתי למלא אולמות. ברגע שאני אמלא אולם, אני צריך לבדוק את עצמי טוב טוב. ברגע שאני אמלא אולם, כן, אני צריך לבדוק את עצמי טוב טוב, מה זה הפופולריזם הזה שקפץ עליי. אני ממש לא רוצה להיות פופולרי, לא שום עניין בזה. אנחנו מודעים לכך שהדברים שאנחנו אומרים הם דברים שדורשים מאמץ, דורשים הסתגלות. אולי גם זו הסיבה. יכול להיות שיש תלמידים שמרגישים לבוא מדי שבוע, כל שכן 3 פעמים בשבוע או פעמיים. זה אנטיביוטיקה קשה מדי. זה צריך קצת לנוח, קצת לנוח מהגודש הזה של חשבון הנפש, של החיתות, לא הייתי קורא לזה, אולי החיתוי הפנימי הזה. כל מה, ככה לגעת בפצעים האלה ולקשקש עם המחץ, לא כך נעים, יכול להיות. אני מבין אתכם, אגב, מי שיגיד שזו הסיבה, אני ממש אנשק אותו על ראשו. אגב, זה גם סימן מובהק בשביל שאני מצליח להעביר את המסר. אבל ככלל, מי שמסוגל באמת לשרוד את הנוכחות של פעם בשבוע, אני חושב שמומלץ, כן? אני חושב שמומלץ, בכל שירושיו. אז הנוכחות שקיימת פה, גנב פה שוב, באופן יחסי, כמובן שזה לא נוכחות מי יודע מה לעומת שיעורים אחרים, יש פה שיעורים שאנשים יושבים אחד על השני, אבל מבחינתי, כן, מבחינתי זה בהחלט נוכחות יפה. אז מה אני אומר לכם? הלוואי שנזכה להיפגש פה מדי שבוע. כן, סליחה קצת על דברי המוסר על הבוקר. מקווה שתקבלו את זה בהבנה. כן. אנחנו פסקאי סייגות התורה. עניין סייגות התורה אינו מצד עצם ההבאה לעבירה. סייגות התורה, סייגות תקנון, תקנות, גדרים, כן? היה מקום לחשוב שהגדרים האלו בעצם חשיבותם זה רק מצד הכמותי שלהם, מצד עצמם. יש גדר, יודע, אסור לעשות כך וכך, שמא תעשה כך וכך. עברתי על זה, עברתי על גדר, אבל לא עברתי על עצם הדבר. חז"ל שמו לי 2-3 גדרות, אני עברתי על אחד מהם. אז היה מקום לחשוב, כששואלים איזה עבירה עברתי, היה מקום להגיד, עברתי על גדר אחד. כך אפשר להגיד. אגב, מבחינה חיצונית זה כך נראה. עברתי על גדר אחד. יש את גופה של העבירה. יש גדר ראשונה שמקיפה אותה, שנייה ושלישית. אני עברתי על השלישית. טוב, אל תעשה עניין, עברתי על השלישית. מה הבעיה? אבל צריך להבין שהגדר השלישית היא בעצם היבלת שהווירוס הפנימי מצמיח. כמו שיבלת זה תוצאה או תוצר של איזה וירוס ישן שפתאום מתעורר. יש כל מיני מחלות אור, אחת מהן זה יבלות. יש יבלות בכל מיני רמות, בכל מיני, באמת, אינטנסיביות של יבלות. כן, יש כל מיני רמות בזה. אבל ככלל, כשאתה מסתכל על יבלת, אתה יכול לחשוב שזה משהו חיצוני. מיוחד עם יבשה, אפשר לחתוך אותה, אין, לא מרגישים כלום. אבל למיתו של דבר, מי שהצמיח את היבלת הזו, זה וירוס פנימי, שנמצא בתוכנו. יש מקום לראות את הגדרים, כן, שאדם עובר על גדר, בעצם צמחה ליבלת, שמקורה ושורשה הוא וירוס פנימי. מהו הווירוס הזה שצמח לו, שנמצא בפנים? הווירוס הזה זה השייכות שלו לעבירה, שהגדר מגן מפניה. זאת אומרת, כמו שגדר הוא שומר עלינו שלא נבוא לעבירה, עבירה על גדר זה סימן שאנחנו כבר בעבירה. אלא זה דרכו של יצר רע. היום אומר לך, עשה כך. מחר אומר לך, עשה כך. עד שאומר לך, לך ועבוד עבודה זרה. למיתו של דבר, הרצון לעבוד עבודה זרה, הוא קיים בפנים תמיד. כשאדם עובר את הגדר, הוא בעצם מבטא את הרצון הכמוס הפנימי שלו לעבוד עבודה זרה. דבר מפתיע. אנחנו לא רגילים לצורת המבט הזו כמובן, כן? בתרבות כל כך חיצונית, כמו ששוררת ברחובותינו היום. הכל נמדד בכמויות, במטרים, במשקלים, לא יודע, כל מיני מידות חיצוניות כאלה ואחרות. אבל לא כך מנדים אותנו חז"ל, ובעקבותיהם הרב קוק כאן. עניין סייגות התורה אינו מצד עצם ההבאה לעבירה. לא מצד זה שזה מביא לעבירה. יום אחד תגיע לעבירה. אתה כבר עובר את העבירה. כן? אלא שהיא מתגלית כרגע ברמה של עבירה על גדר. אבל הרצון הכללי לעשות את העבירה במלואה ובשלימותה גילה את עצמו עכשיו באצבע הקטנה שנקראת עבירה על גדר. העבירה על הגדר הזה כמובן מעוררת ומדרבנת את הרצון הכללי להופיע עוד. ואז אני אחזור ואעבור על הגדר. ברגע שאני אחזור אליו פעמיים, הרושם הזה מתחקה בתוך הנפש. הרצון הכללי מקבל עידוד וחיזוק. נסלה לו עוד נתיב. נסלה לו עוד צינור שדרכו יכול להתגלות. יכול להיות שאני אעבור על הגדר הזה 3 פעמים. עד שהוא יעשה לי בגדר של הרגל. ברגע שהוא יהפך לגדר של הרגל, וליבי יהיה גס באותו הגדר, אני אחפש עוד גדר, לפרוע אותו, לפרוק אותו, לפרוץ אותו. וכך הרצון הכללי לעבירה הולך ומופיע. אגב, זה יכול להימשך, אם זה מנחם מישהו, זה יכול להימשך על פני שנים. אם זה מנחם מישהו, כמובן, כן? שלא מגיעים לעבירה ביום אחד, אם זה מנחם אותו במרכאות, אני לא הייתי מצא להתנחם בזה בכלל. כן, ממש לא הייתי מצא להתנחם בזה. אבל אם זה מנחם מישהו, אז בהחלט אפשר, יכול לרשום לעצמו. לפעמים זה תהליך של שנים. שנים. כמו מחלות שמתפתחות במשך שנים לפעמים. יש חיוויים ראשוניים שהם כמעט ולא מדידים, במיוחד ברפואה הקונבנציונלית, הרגילה, נקרא לזה ככה, המכשירית, הסימפטומטית. יש הרבה מחלות שלא מזהים אותן בשלב מוקדם. בכלל בכלל לא. לעומת זה, אם תלך לי, אני יודע, לאיזה רופא ברפואה משלימה, והוא על פי הדופק שלך, הוא יוכל להגיד לך שכבר מאחורי כותלך, מציץ מן החרקים, משגיח מן החלונות, איזושהי בעיה. עכשיו, זה שלב כל כך מוקדם, זה כמו שנגיד, שבעוד, בעוד 10 חודשים ירד גשם. המערכת כבר קורית. זאת אומרת, יש זמן עומק, גם בתהליכים מוסריים, צריך לדעת. כמו שיש זמן עומק במובנים גיאולוגיים, זמן העומק הוא למעשה אותם התרחישים הסמויים מעין האדם, שאדם פוגש את התולדה שלהם ביום אחד בעיר, כאשר הוא נוסע מכוניתו מתחת למצוק, ופתאום איזה מיליארד טונות של אפר ואבנים נוחת על הכביש, והוא אומר, מה קרה פתאום? אבל זה לא קרה פתאום, זה קרה באלפי שנים. הזמן העומק הוא הזמן של התרחישים הסמויים מן העין, שמתרחשים מתחת לפני האדמה, שאדם לא יודע ולא ער להם. כן? הצונמי שמתפרץ במרכז האוקיינוס ההודי, זה לא תולדה של אותו הרגע. ודאי, ודאי, שהייתה רעידת אדמה, ודאי, אפשר להגיד שבשעה זו וזו התחילה, אפשר להגיד את זה. אבל מדענים יודעים היום שרעידת אדמה שהתרחשה באוקיינוס ההודי, סיבתה זה שנתיים לפני כן. בלוח שזז באפגניסטן. הייתה שם רעידת אדמה, קשה מאוד, זה 7 או 8 בסולם ריכטר. כן? מדענים אומרים שהיום בכלל כל כדור הארץ, כן? בעצם כל הלוחות מושפעות זו מזו. אם יש רעידת אדמה באפגניסטן, יכול להיות שעוד 1.5 שנה יהיה צונאמי באוקיינוס ההודי. מתחילים לתפוס את העניין התהליכי, להבין שבעצם כל התוצאות והתולדות הגדולות והבומבסטיות, הן בעצם, ההתחלות שלהן הן קטנות קטנות. או כלשון חז"ל, כלשון הפסוק. בהתחלה זה חוט השערה, בסופו של דבר זה חבל עבה עבה. מתחילים לתפוס את הנקודה הזו היום. לפחות בהיבטים, כן, בהיבטים הגיאולוגיים, כן, אבל מתי אנחנו נבין שזה קורה גם בתוך הנפש? מתי נבין שזה שאדם מרים את ידו ונותן בוקס לחברו, זה לא התחיל עכשיו. זמן העומק של התוצאה, זמן העומק של הפעולה הזו, ראשיתו הוא, מי יודע אם לא ימים, לפני, חודשים, שנים, שעות, לפעמים שאתה יוצא מן הבית, ואתה לא נפרד מבני המשפחה שלך בצורה נכונה, בהארת פנים, באיחול של יום טוב, כן? יכול להיות שבאמצע היום התפרץ צונמי בתוך הנפש שלך. קוראים לזה השלכה בלשון להשליך על מישהו, אתה משליך על מישהו. ההשלכה הזו היא בעצם ניסיון לזרוק את הזבל שלך ברשות הרבים. מתי התחיל להתאבות הזבל הזה? מתי נזרק הקיסם הראשון? שם. באותו רגע שבו לא ירת פנים לאשתך, באותו רגע שנפרדת מהילד שלך באיזו נזיפה, באיזשהו חמצת פנים, באיזשהו עימות או מתח, לא טוב. זה מה שגורם לך להיות לא רגוע בתוך המכונית. שעה שאתה מסובב את העגל, לוחץ על הגז, אין שום ספק שנבדוק, ניקח איזו דגימה מההתנהגות שלך בתוך הרכב, אנחנו נזהה בפנים וירוסים שראשיתם, בסיבתם ותולדתם, כשורשם, זה שם, באותה שעת בוקר, ולפעמים גם ביום שלפני. החשיבה הזאת, החשיבה התהליכית, כן, מבחינה מוסרית, היא עדיין לא מפותחת אצל האדם. אנשים מעדיפים לא להסתכל, כן, על המבט התהליכי כדי לא לקחת אחריות על מעשיהם. הרבה יותר נוח לנו להשליך על אחרים. הרבה יותר נוח לנו לחשוב שדברים קרו פתאום בפתע פתאום, מבלי לקחת אחריות על כל מעשינו, כל היום כולו. כל שכן, על שבועות, חודשים ושנים. כן? כשאתה פותח את תיבת הפנדורה הזו, אתה מרים את המכסה, אתה מסתכל מתחת, מה רוכש שם בפנים? מה הביא לאותו הדבר? אתה מגלה דברים מאוד מוזרים. מאוד מוזרים. ואז אתה סוף סוף עומד על הסוד הגדול של מה שאמרה התורה, כן? או מה שרמזה התורה, בסמיכות פרשת נזיר, פרשת אישה סוטה. כך אומר רשי, שם חזל, למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת אישה סוטה? כדי ללמדנו שאם ראית, כל הרואה סוטה וקלקולה, יזיר עצמו מן יין. אתה רואה סוטה וקלקולה, אתה רואה את המעשה כולו בהתהוות, כן? שהוא כבר קרה, סוטה בקלקולה. כן? היא נעשותה, היא כבר קלקלה, היא כבר נסתרה עם איש זר. עשתה את החטא. הפצצה נפלה. אל תחשוב, זה התחיל שם. זה התחיל בכוס היין ששתית. זה התחיל בכוס היין שהיא שתתה. כוס יין לצורך העניין, זה לאו דווקא יין במובן הפיזי, במובן הרגיל של המילה. לא. כוס יין זה שייך לאיזשהו הלך נפש, בדרני, לא אחראי, חסר זהירות, תאבני, יצרי, דמיוני. זה כוס יין. אם אתה רואה סוטה בקלקולה, אתה צריך להבין שכל זה התחיל בלגימה הקטנה. זה היסוד התהליכי, כפי שחזל מזהים אותו בסמיכות הפרשיות, של נזיר בסוטה. התהליך, הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין. אם כבר נגענו בזה בדברי חזל, אז אולי כדאי שאנחנו קצת נדבר על זה עוד מעט, עוד קצת, כן? השלב התהליכי הוא השלב באמת שבולט לעין, כן? בהסתכלות ראשונה על דברי חזל אלו, כמו שאמרנו עכשיו, יש בזה עוד היבטים, חשוב לדעת אותם, כי כל זה שייך מאוד מאוד לתורת הגדרים, שאנחנו מדברים עליהם כאן. ולא כדאי לקצר בדברים האלו, כי אנחנו קצת, לפעמים, כך נראה לי, אולי מתוך הניסיון האישי שלי, מתוך, אולי אני משליך עליכם משהו שהוא שייך אליי יותר, אליי זה ודאי שייך, אנחנו לא מספיק חזקים בגדרים. לא מספיק חזקים בסור מרע. לא מספיק רגישים לגדרים שגדרו חזל. בנושאים מסוימים. יש כל מיני נושאים. יש נושאים שאולי אנחנו כן יותר זהירים בהם. יש נושאים משפחות. כן? כל אחד וכל ציבור יש לו את החולשות שלו, ויש לו את הדברים שבהם הוא חזק. אבל אין ספק שאנחנו זקוקים, כל אחד מאיתנו צריך להתחזק בגדרים מסוימים. בענייני צניעות, דברים כאלו. מאוד מאוד חשוב להתחזק בזה. כן? אז רואים לנו חזל, הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין, כפי שהסברנו. יש בזה עוד משמעות. המשמעות השנייה, מתי אתה באמת תהיה מסוגל לשים את כוס היין בצד ולהזהיר את עצמך קצת, להזהיר ולהזהיר את עצמך קצת משעשועי החיים המסוכנים שקוראים פה יין. מתי? כאשר אתה רואה סוטה בקלקולה. הרואה סוטה בקלקולה, לא כתוב הרואה סוטה. מה כתוב הרואה סוטה? בקלקולה. מה זאת אומרת? אם אתה מבין את הקלקול שבמעשה הסוטה, אתם מבינים שזה לא דבר פשוט. סך הכל אנחנו שומעים? אנחנו. אבל מי שרוצה יכול לשמוע הרבה פעמים ברדיו על סוטות בקלקולם. השאלה אם אתה מבין את חומרת הדבר. היום זה נהפך בידור. מספרים על אונסים, מספרים על כך. אנשים מקשיבים. אתם חושבים שאנשים אחרי זה מזירים עצמם מן היין? בכלל לא. זה דווקא נחמד. נחמד, משתעשים ככה, מתענגים. עוד גירוי יצר ועוד גירוי, כאילו זה עושה למישהו משהו שספרי לו שכך היה וכך היה. אז אולי ישמור על הילדים שלו יותר, כן, מפני האנס הסדרתי, ישמור עליהם יותר. אבל זה לא ימנע בעדו לעשות מעשה דומה לזה, דומה לזה, כן, או שייך לקטגוריה. לא שיהיה, לא, 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 לא ימנע בעדו, לא ימנע בעדו. בכלל לא. למה? כי הוא לא ראה סוטה בקלקולה, הוא לא הבין את הקלקול שבזה. אנחנו צריכים להבין את הקלקול שבדברים. אתה רואה אדם מדבר לשון הרע. אתה יכול להגיד, מגונה. אבל אתה מבין שזה מוות? אתה מבין? אני לא מבין, אגב. זה לא שאני אומר לכם, אני לא מבין לצערי עדיין. אבל אנחנו מבינים שצריך להבין. שבעצם, כדי להימנע מלשון הרע, כדי שאני אוכל להימנע, אני צריך לראות את החומרה שבזה. פשוט לראות את החומרה שבזה. הרואה סוטה וקלקולה, זה הביטוי גם הרואה. הרואה זה כבר כאן, לפי דברינו, זה לא ראייה פיזית פשוטה. זה בבחינת ראה נתתי לפניך את הטוב ואת הרע. כן? בוא וראה. ראה כאין דברי החסידות וכו'. כמו שאומר, הראה זה קריאה להתבוננות עמוקה. ויער והנה שלושה אנשים. זה לא רק נשיאת העיניים לראות. זה ויער, הוא יתבונן. הוא יתבונן לראות את מצבם הפנימי. כרי כתוב, וישא עיניו ויער. אז ברור שאם הוא נושא עיניו רואה. אז מה זה ויער? וישא עיניו, זה מרמז על נשיאת העיניים הפיזיות. ומה זה ויער? זה הרנטגן של אברהם אבינו. שהוא מסתכל פנימה לראות את המצב הנפשי של שלושת האנשים שהוא רואה במדבר. הוא חודר לתוכם. הוא עושה להם MRI כזה. הוא מנתח אותם מכף רגל ועד ראש את המצב הנפשי שלהם. איפה הם שרויים? וחז"ל אומרים, הוא ראה שהם עובדי עבודה זרה שמשתחווים לאבק שבכפות רגליהם. הרנטגן של אברהם אבינו זיהה את המחלה המוסרית, התרבותית של אותם שלישייה. כן? הם נדמו לו כעובדי עבודה זרה. ריבונו של עולם עשה אותם בדמות אנשים כדי שיהיה אפשרות לאברהם אבינו להכניס אורחים. אז הוא הפך את המלאכים, כן, לדמות אנשים. אבל לא משנה. בכל אופן, לפי החזיון שריבונו של עולם רצה שאברהם יראה, שזה החזיון שנצרח לאברהם אבינו כדי לעמוד בניסיון של הכנסת אורחים, נאמר עליו, הישא עיניו היער, והוא חודר במבט פנימי. זה ראייה. הרועס אותה בקלקולה. אתה מבין את החומרה של העניין של נשים שמגיעות למצב כזה? אתה מבין את חומרת העניין כאשר אתה עצמך עובר על דבר מסוים? או שמבחין אותך, אתה יודע שזה בעקב. זה לא כל כך נורא, זה בסדר, אפשר להתקיים, אפשר אפילו לחזור לשגרת החיים בחיוך, הכל בסדר, אפילו לצפוח לעצמי על השכם. אתה מבין את זה או לא מבין את זה? עכשיו, אנחנו לא מצפים שאנחנו נבין את זה טרף ומיד, היום, ברגע זה. זה תהליך. אבל אנחנו נמצאים על פתח הסוגיה הזו. אנחנו יודעים לרגש את עצמנו קצת, כשאנחנו מדברים על הנושא שנקרא הכרת חשיבות, כן? או משמעות החטא. אנחנו בסוגיה, אנחנו רוצים להבין מה רוכש כאן בתוך החטא, מה רוכש מתחת או בתוך דיבור של רכילות, או של דברים ביטלים, או של ליצנות, או של לשון רע, של קמצנות, שנאה וכעס. בלי עצבנות, בלי עצבנות. אבל אנחנו בסוגיה, אנחנו מתפללים על זה, להוסיף דעת ולהוסיף מכאוב. ככל שאדם מוסיף דעת, הוא מוסיף מכאוב, כואב לו על החטאים שלו. הוא מבין שהוא עשה מעשה, הוא פשוט, הוא לקח ברזל מלובן ודחף לעצמו בבשר. במקום הרך פה, בשוק, מרשוק. או שאנחנו מרגישים שהברזל המלובן בעצם הוא קוס קולה עם קוביות קרח בקיץ לוהט. זה כיף. זה לא מפריע לי בכלל. הרועס אותה בקלקולה, זה מעין הבטחה. יזיר עצמו מן היין. דווקא הוא יזיר עצמו מן היין. אין לנו אפשרות לבוא לעבודה הגדולה. לעבודה הגדולה של שמירת הגדרים והסיבות הראשונות, ההתחלות הקטנות הסמויות מן עין. אין לנו אפשרות להיכנס למקום הזה אם אנחנו לא מבינים את חומרת התוצאות. מתי אנשים, תסתכלו, מתי מהנדסים, מתי אנשי רשויות מתחילים לבדוק תהליכים? כשקורס בניין. אחרי שקורס הבניין, פתאום מתחילים לחפש ביסודות מה קרה. יש איזה תאונות בחקירה. כל מיני מטוסים שהתרסקו פה ושם. וחוקרים. פשוט מגיע צוות שמתעסק עם כל השברים של המטוס, מביא את כל השברים לאיזה הנגר בגודל של כל קריית משה, או חצי ממנה, מפזרים את כל החלקים, מתחילים לבדוק. מאיפה זה קרה? בסוף מגיעים למסקנה, פיסת מתכת באורך של 10 סנטימטר מפלדה, פיסת מתכת בעובי של סנטימטר, אורך של 10 סנטימטר, הייתה על מסלול ההמראה. היא נפלה מחלון או מדופן של מטוס תובלה שאמרי כמה? חצי שעה לפני שאמרי הקונקורד. מטוס היוקרה, של 20 שנה לא ידע תאונה אחת. עד אותה תאונה מצערת לפני כ10 שנים, המטוס הזה התרסק כמה דקות אחרי המראה. את כל השברים של המטוס האדיר הזה הביאו להנגר והתחילו לבדוק מה הסיבה. וזו המסקנה שהגיעה. אותו פיסת מתכת באורך 10 סנטימטר ובעובי סנטימטר, נקבע את צמיג המטוס. חתיכה במשקל של 4 קילוגרם מהצמיג, נתזה על מחלי הדלק של הקונקורד שנמצאים בכנפיים, אבל בדרך חתיכת הצמיג קראה חוט שבעצם הוא מאפשר את תנועת, את ההרמה ואת ההורדה של גלגלים. החוט החשמלי הזה הוציא ניצוץ, הוא נקרא, ושני החלקים שלו נגעו זה בזה, ועשו ניצוץ קבוע, כל הזמן. הצמיג פגע במחלי הדלק, פער בחור, התחיל לזרום דלק. הדלק על הניצוץ, כל זה ברור. חקרו תקופה ארוכה, עד שהגיעו לזה. תראו לאן הגיעו. הגיעו לפיסת מתכת על המסלול. מאיפה זה מתחיל? זה דבר נדיר. ההסתברות שדבר כזה יקרה. אגב, מאז ירדה קרנו, כן, של המטוס הזה, למעשה כבר לא תשים בו היום. זו הייתה עלות בלתי רגילה לעשות את כל הסדרי הבטיחות, גם העניין של פיתוח צמיג חדש, שלא התפוצץ כתובה מדברים כאלו, וכל הדברים, בקיצור, ירדו מזה. אני חושב שהמטוס הזה כבר לא תעשה יום, אלא אם כן אני טועה, מישהו יוכל לתקן אותי. אבל כל זה הבאנו כדי לראות בעצם מאיפה מתחילים הדברים. איזה משמעות יכולה להיות לפיסת מתכת קטנה? איזה משמעות יכולה להיות לפיסת דיבור שאנחנו מדברים? צריך להבין, כל המציאות היא מציאות אורגנית. אפקט הפרפר מלמד אותנו שתנועת פרפר יכולה להוליד צונמי. באמת יכולה להוליד פיצוץ אדיר, תנועת פרפר. אז מה כבר נגיד על תנועה של פרפר שמתפרפר ושותה כוס יין, או מתפרפר ושולח את מבטיו לכל כיוון, ולא עוצר את מבטו, לא מרוסן יותר, מה יכול להוליד מבט אחד בלתי מבוקר? שוב, לא מתים מזה מיד, ולא המטוס לא מתפוצץ באוויר מיד, זה ודאי, זה יכול לקחת שנים. אבל הכרסום האיטי שמתרחש בתוך הנפשות, בשעה שאדם לא שומר על דיבורו, לא משתדל לשמור על עיניו, ואני אומר לכם את הדברים האלה שוב, כאילו אתם לא פה, אני מדבר עם עצמי. מדבר עם עצמי, אני תמיד מדבר עם עצמי. אתם במקרה נמצאים פה, אז אתם שומעים מה שאני אומר. אבל, שימו לב מה קורה. אתה מרגיש, אתה מרגיש את החתיכת צמיג שאפה? אתה מרגיש שמשהו נקרע מתוכך, שמתחיל להתחולל תהליך פנימי נפשי, שאם לא תשים את האצבע עליו עכשיו, ברגע זה, תקרקע את עצמך, תתקן את הסיבה הראשונה, זה יכול להתפתח למקומות לא נעימים. אתה יכול להתפוצץ באוויר. זה לא נורא פשוט. אנחנו רוצים להיות אנשים טובים, אנשים קדושים. אנחנו רוצים לקדם את עצמנו, רוצים לקדם את עם ישראל, רוצים לקדם את העולם. צריך להבין שקשה מאוד, עד בלתי אפשרי, לתקן את עצמנו ואת העולם, אלא אם כן, אנחנו מצליחים לגלות כמויות ואיכויות של טוב, במידה כזו, שיכול להאיר את החשיכה. בשביל להאיר חשיכה, כן, שנמצאת בתוך חדר כזה, להאיר אותה באופן מוחלט, כמה גפורים צריך? כמה מנורות צריך? 10 מנורות, 20 מנורות. כדי להאיר את חשכת העולם הזה, גם את חשכת הנפש שלנו, כל אחד והחשיכות שלו, תשת חושך ואי לילה, זה העולם הזה שדומה ללילה. אנחנו צריכים להוציא מתוכנו איכויות גבוהות, כדי שנוכל להאיר את העולם, שנוכל לחזור ולשמוח. באמת לחזור ולשמוח. כמה צער יש בעולם, כמה עצב יש בעולם, כן? כמה מבוכה יש בעולם, כמה בלבול יש בעולם. זה חסרון של הופעת הטוב. חסרון של הופעת הטוב. אם אנחנו לא שולטים בתהליכים, כפי שציינו, בתהליכים המוסריים, ולא מבינים איך הדברים נוצרים, אנחנו לא יכולים. לא למנוע את הרע מלהופיע, ומילא גם לא לאפשר לטוב להופיע. הרועס אותה בקלקולה, דווקא בקלקולה, מתוך הבנת החשיבות, מתוך הבנת הקלקול, דווקא הוא יזיר עצמו מן היין. משמעות שלישית, פירוש שלישי לדברי חז"ל. הרועס בסוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. כלומר, אם ראית סוטה בקלקולה, אם העין נמשכה לראות סוטה בקלקולה, אם האוזן נמשכה לראות סוטה בקלקולה, תדע לך שאתה לא רחוק מן הסוטה. אתה לא רחוק. אתה לא רחוק. זה מה שאנחנו אמרנו פה. אם אתה רואה סוטה בקלקולה, אתה נמשך לזה. זה כאילו אתה מבקר בתוצאה הסופית שעשויה לבוא מכוס היין שאתה שותה עכשיו. אתה שותה עכשיו כוס יין. אבל אתה כבר רואה את הסוף. ההימשכות לסוטה וקלקולה, ההימשכות לשמועות הרדיופוניות, הטלוויזיוניות של פלוני עשה ככה ועשה, זה מראה על שייכות עמוקה לדברים האלו. אגב, אני חייב להסתייג ולומר, כמובן שלפעמים ההתעניינות שלי בדברים האלה מכוח תפקידי, שאני צריך לטפל בדברים מסוימים, כן? השוטר שרואה נהג בקלקולו שהוא עובר באדום. זה תפקידו של השוטר, לעצור אותו, לקנות אותו. אני מקווה שהשוטר עצמו לא עובר באדום. לא תמיד נראים לי כאלה נהגים טובים, אבל בסדר. אבל בכל זאת זה תפקידו. לא אומר, לא אומר. יש מצבים שאדם צריך לראות את הקלקולים מכיוון שהוא מופקד על איזה תחום מסוים בתיקון. זה כן. אבל למה אתה שם? למה אתה מציף את עצמך בכל המלל האינסופי הזה, בפריים טיים של 8 ושל 9 ושל 10 ושל 11? מה אתה עושה שם? מה אתה עושה שם? מה אתה עושה שם? יש לך בתוך הנפש זיקה חזקה בזה. ואתה מבקר בתוצאה הסופית. אתה מבקר במקום שלשם אתה יכול להגיע אם לא תזיר עצמך מן היין. תעשו להגיע לשם. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, כל אחד עושה חשבון נפש לעצמו. אמרתי לכם, כל הפירושים האלה שאנחנו פירשנו עכשיו, יש לנו עוד כמה שהייתי רוצה להגיד לכם אותם. זה פירושים שנפשי פירשה אותם. זה לא מפה. זה מפה. אלו פירושים שלמעשה צמחו מתוך החיים, מתוך ההתנסות היומיומית. פשוט. אני יודע שרק אם אני מכיר חשיבות בתפגם, באופן חושי של קלקולים, אני יכול להתמסר לתהליכים. אני יודע שאם אני נמשך לדברים האלו, אני שייך אליהם. אני כבר לא יכול להגיד, תסתכל לך מתנהגת, סוטה. תסתכל לך מתנהגת. שתוק סוטה. אין לך זכות לדבר. טול קורה מבין עיניך. אצלך נמצאת הקורה, הקיסם, הקטן, שמנו כל היער יבער. אם אתה לא תחבא את הקיסם הזה עכשיו, תזיר עצמך מן היין, אתה תגיע גם לזה. טוב, זה לא אתה, ברוך השם, אתה מוגן. יש לך כמה וכמה הגנות, אתה שייך לחברה מסוימת. בתוך החברה הזו לא חוטאים בקלות. אתם יודעים, בתוך חברה כמו שלנו, זה לא דבר פשוט. זה לא... כן. איזה חבר שאמר לי שנפל נפל באיזה משהו. אז הוא אמר לי שהוא... הוא יעדיף לעזוב את מקום מגוריו, וללכת לגור במקום ששם הוא ירגיש יותר נוח עם הדבר הזה. כי שם זה לא דבר מוזר. לא מוזר. אתה רוצה לגנוב? אז תלך למקום שגונבים. תהיה לכם קהילה, יהיה לכם אפילו כתב עת של הגנבים, חזקו אחד את השני, כל אחד, כן? יתחרה עם חברו מי נתן מכה יותר חזקה. בכלל, אתם תחשבו שאתם הצדיקים הכי גדולים. וכל אלה שלא גונבים בעצם פריירים. אתה יכול למצוא את החברה הזו. אתה יכול למצוא חברה שתתמוך בכל חטא ועוולה. ובני אדם בדרך כלל מחפשים את החברות, את קבוצות התמיכה, שימשיכו לאשר את הדברים הלא בריאים שהם עושים. לא בריאים שהם עושים. אז אצלנו קצת קשה יותר לחטא. מיוחד אם זה כאן כזה, זה לא דבר פשוט. שאתם מבינים מה גידלתי את זה. אתם חושבים שזה בשביל... שמתי כיפה על הראש גדולה, כדי שאני לא יוכל פשוט... יהיה לי קשה יותר לחטא. פשוט יהיה יותר קשה. כתוב שאדם שיצרו מתגבר עליו, כתוב יחליף את שמו, ישנה את לבושו, ילך למקום שלא מכירים אותו ויסכת. אתה לא יגע בזה חד, זה לא חדר רייטה, זה חדר הבנן, יש בירור שלם בגמרא, מה בדיוק התכוונו חז"ל? כן, אדם שיצרו גובר עליו, ילך למקום שלא מכירים אותו, ילבש שחורים, יחליף את שמו ויעשה את העבירה. זה עבירה בדיוק. אבל כדי לעשות עבירה צריך לשנות הרבה דברים. תקיף את עצמך בכמה שיותר גדרים כדי שלא תוכל לך טוב. אבל לבוא ולומר שבגלל זה וזה, בתוך הנפש, אין את לגימת היין? יש את לגימת היין. יש את לגימת היין. כבר חצי כוס שתינו. מקווה שיהיה את הכוח לעצור את החצי השני. אבל זה סימן שיש לך משיכה. כן, קובי. אבל לא השארת חיים לשום בריאה.
יש כאלה שזה בשבילהם. יש כאלה שילמדו אפילו שאתה הולך לתחנת אוטובוס הרב,
כן.
וגם אם אתה מנסה כאילו, אפילו משתדל, והולך אפילו עם מחברת בשביל לקרוא משהו, בשביל לשמור על העיניים, כשאתה תרים את העיניים לראות את הקו אוטובוס שלך או את הדברים הזה, אי אפשר להתעלם, אי אפשר לא לראות את
הסרטון של כולם. כן, אתה אומר אין מנוסח בידוד.
אתה מסתגר, ולומד תורה 18 שעות ביום,
ועולה
ראשון 6
שעות.
כן, בידוד, זה עושה
חשק
להיכנס
לבידוד. זה עושה חשק להיכנס
לבידוד.
זה המצב, אין ברירה
כזה. תראו, זה באמת...
רק אישית אמרתי.
אז שוב פעם, אנחנו באמת באווירה של חושפנות, אני רואה היום. אנחנו באווירה של כל אחד, אני התחלתי עם זה, אני חייב לומר שאני התחלתי עם זה, אז ככה יש כאן אווירה של וידוי. תראה, כל אחד זה לפי המצב שלו. אם אתה תחליט, קובי, שזה הדבר הנכון בשבילך, בזהירות מרובה, כמובן, אדם שנמצא בבידוד צריך בדיקה, כי בידוד זה לא דבר פשוט, זה כמו אדם שנמצא בצום חמור. יש כאלו, אני יודע, עושים צומות של שבוע וחצי שבועיים. כן, כל המהלך הזה מלווה באיזה סיעת רופאים ואנשי מקצוע, שכל מן בודקים, עושים לו בדיקות דם, שאדם צריך לעבור איזה פעולה או איזה תהליך של ניקוז רעלים, כדוגמת דיאטה חריפה, הוא צריך ליווי של אנשי מקצוע. אם אתה הגעת למסקנה, ומישהו חושב שבעקבות דבריי, כן, המסקנה חד משמעית, שכרגע הוא צריך ללמוד 18 שעות ולישון 6 שעות וזהו, אם הוא חושב באמת, כן, או לא רק חושב, אלא יתברר שזה מה שהוא צריך לעשות, אתה יודע מה? יכול להיות, אבל זה צריך להיות בליווי. אני חושב שרוב בני אדם, לא צריכים את מה שנאמר כאן. לא צריכים את מה שהצעת קובי. לא 18 שעות של לימוד ביום, ו6 שעות שינה, ותו לא. אנחנו לא במצב כל כך חמור. למרות כל מה שסיפרתי וגיליתי על עצמנו, על עצמי, אני יכול עדיין ללכת לבנק להוציא 100 שקלים. אחרי השיעור אני אלך לבנק להוציא 100 שקלים בכספומט. יש לי מסלול של 400-500 מטר, חצי קילומטר פחות או יותר, כדי להגיע לסניף הקרוב. אני לא אמנע מללכת. אני גם לא אשלח, לא יודע את מי, את הפקידה פה להביא. אני אלך לשם. אבל את הציר הזה אני אלמד לא פחות מאשר לומדים ציר ניווט בצבא. איפה יש לי בורות? איפה יש לי עיכול? אני יודע שיש לי לעבור מרחק מסוים. שוב, אני לא... זה צריך להבין, זה לא... אל תסתכלו על זה כאלה, זה פעולה מעצבנת כזו. לא, זה חשוב. זה חשוב כמו אדם נוסע על העיר, רוצה לדעת באיזה קו הוא נוסע, האם הקו הזה הולך מסביב, הולך ישיר, או... צריך לברר. גם מבחינה מוסרית צריכים לברר תוואי. מהו התוואי המוסרי המתאים ביותר לי? אני לא אלך לבנק, למשל, דרך האגודה להתנדבות, אני אכנס שם ללובי ואז אני... לא, אני לא אכנס ללובי של האגודה להתנדבות. יש לי כל הסיכויים לפגוש שם איזה פקידה נחמדה. אין סיכוי. אני, אתה יודע מה, יכול להיות שאפילו לא ילך דרך הפתח של האגודה להתנדבות. אבל מה, זה קצר. ולעקוף את זה דרך הבנייה פה, דרך הבית שבונים, זה גם לא כדאי. כי שם זה בכלל מכוניות וכן הלאה. אנשים הולכים. עדיף לי ללכת במסלול הזה, אני אגיד לך את האמת. אני אלך במסלול הזה, אני זוכר למה אני הולך. אני לא הולך עם ידיים בכיסים, מה שלא יסתכל, ימין ושמאל. ברגע שאדם אין לו מטרה, הוא כבר בסכנה. כשאדם מסתובב ולא יודע לאן הוא הולך, הוא יימשך למקום שהרצונות הטבעיים מושכים אותו. והרצונות הטבעיים ידוע מה הם. מה המטרה שלך? לאן אתה הולך? מה להסתובב? הולך בטל? לאן אתה הולך? אתה צריך שתהיה לך מטרה. המטרה שלי היא להוציא 100 שקלים. לשם אני הולך. ודאי שבדרך אני יכול ליהנות מבנייני ירושלים, ברוך השם הגאולה מתפתחת, אין שום בעיה, סובת סיום והקיפוע, סיפור מגדליה, אפשר לספור כמה בנים חדשים, מסתכל על המנופים, אין שום בעיה, אתה פוגש ודאי חבר בדרך, אפשר... אני נותן לחזל לבנות לי את הדרך. מה עם הסייגים שהם אמרו? בשעה שאני הולך... מה עם הסייגים? מה עם הסייגים? שנוגעים לשמירת העיניים? מה עם הסייגים שנוגעים למסלול שבו אני הולך? אז חזל אמרו, יבחר לו את המסלול הקצר, והזכרתי זה אתמול, על אביו של, של הרב מוצפי, שהיה מכין לילדים, לבנים שלו, היה מכין להם את המסלול, מצייר להם על נייר, את המסלול, איך ללכת לתלמוד התורה שלהם. הוא היה מכין להם את המסלול. הם לא היו רשאים ללכת בכל מסלול שהם רוצים. הוא היה בוחר להם את הסמטה המתאימה. אנחנו צריכים להבין שיש לנו בעיה. אולי זה נראה לכם כאילו זה שיגעון מה שאני אומר פה. אבל אנחנו לא בריאים. השאלה אם אנחנו מבינים את זה. השאלה אם אנחנו רואים סוטה וקלקולה, כדי להבין שאנחנו לא בריאים. זה לא בסדר. שאתה לא נותן, אין לך מעצור לעיניים, שאתה מסתכל ונהנה, אתה בבעיה. אתה עכשיו ניזון מעונג מסוכן שהוא תרתי דסתרי עם קדושה. אל תתפלא שלא תבין את רשי לעומק. ואל תתפלא, שלא תבין את רשי לעומק. שלא תבין את הסוגיה עכשיו. אתה לא יכול לבוא עם מטען נפשי של חוויה ויזואלית כזאת, בפרט אם אתה ליקקת את האצבעות. אם נתקלת בה בסימטה, במקרה, משהו אחר. אבל שאתה הולך בהתכוונות לפגוש, להסתכל, ליהנות. לשים את זה פה על הלשון, אה? ככה. צריך להבין שזה מחיר. יש לזה מחיר. יש לזה מחיר בקדושה. מהו הפלא שלאחר מכן אתה לא מבין את הסוגיה כמו שצריך? מהו הפלא שגם אם הבנת כביכול את מה שאמר הרב, זה לא נכנס לתוך הלב שלך. זה לא עושה פירות של קדושה, זה לא מוליד רצונות טובים. זה לא מתקן את המידה. מה הפלא שבעצם מה שאתה לומד, עומד בחוץ. זה לא נכנס, זה לא נכנס פנימה. זה נבלם. יצרת בידוד. זה לא נכנס. אי אפשר שישכון עונג כזה בתוך הנפש, ולצפות שדברי תורה יוכלו להיכנס לנקודה הפנימית. דברי תורה יוכלו להיכנס עד מקומות מסוימים. אבל הנקודה הפנימית של הרצון, הסיכוי שדברי תורה ייכנסו, כן, הוא קטן מאוד מאוד. אז אני אלך להוציא את הכסף בכספומט על פי גדרי חז"ל, נשתדל. על פי גדרי חז"ל, מה שאומרו. בשבירת העיניים ובחירת המסלול. וכנראה שעוד כמה וכמה מצוות שמזדמנות בדרך כזו, למרות שהיא מאוד מאוד קצרה, צריך לחשוב על זה. אבל לכל הפחות שני הפרמטרים האלו שעליהם דיברנו. שמירת העיניים ובחירת המסלול. כן. אבל 18 שעות ו-6 שעות של שינה, זה למצבים באמת באמת. אז בליווי של רופאים קומי. בסדר? בזהירות. בזהירות. אני מבקש לא לאמץ את הדרך הזו. גם מי שלבוא נשאו כרגע והוא, וואו, הדברים הם וואו, הדברים הם באמת, אני הולך על זה. בזהירות. זה לא הוראה כללית. כל מקרה לגופו. מי שנשאו ליבו לעשות לעצמו גדר, כן? וסייג, שיבוא לדבר. אפשר לשוחח, אפשר להרכיב לכל אחד את תוכנית הסייגים שלו, לפי מדרגתו, לפי מצבו. צריך מאוד להיזהר, לא להחמיר יותר מדי עם הנפש. בכל מתרפאין, חוץ מבעבודה זרה, יש מצבים שאנחנו לא יכולים לדרוש מעצמנו תקנות וסייגים כאלו, ואני מסופק אם אתה עצמך יכול. אני מסופק בזה מאוד. זה קל לדבר, וקל להרגיש את הצורך, אבל איך מיישמים את זה? גם פה יצרה נכנס. יצרה ייתן לך ללכת על זה חזק. אבל בסוף זה יכול למוטט אותנו. גם במצבים של מחלות כאלו מוסריות, אנחנו צריכים לדעת כמה להחמיר על עצמנו. אז מה אם עכשיו יש בן אדם שחולה מאוד מאוד? זה לא אומר שנעשה לו ניתוח, כי הוא לא יכול לעמוד בניתוח. אולי צריך להמתין שהוא יתחזק קצת, ואז נחשוב על ניתוח. ישבו חבורה של רופאים ויחליטו, האם לעשות ניתוח או לא? זה אומר כן, זה אומר לא, והדברים לפשוטים. אולי גוף לא יכול לעמוד בניתוח? אולי. אולי נמצא איזה טיפול חליפי? ואנחנו מבטרים על האופציה הכמעט טבעית של הניתוח לטובת פתרון חליפי, כי הוא לא יכול לעמוד בזה. אתם חושבים שמוסר זה אחרת? אנחנו חלשים. אנחנו לא יכולים לעמוד בכל תקנה. תסתכלו מה שהרב קוק כותב באורות התשובה. היה ראוי להטיש את כוח היצר הרע בסיגוף ומניעה מאכילה. אבל צריך לשקול את כוחות הגוף והנפש והרוח. כך הוא אומר מפורש. אורות התשובה. זה לא דבר פשוט. לא דבר פשוט. רק אמרתי, באופן כללי, רבותיי, אנחנו צריכים לבנות תוכנית של סייגים. כל אחד צריך לראות את המקום של שתיית היין שלו, ולהזיר את עצמו מהדבר שהולך ובונה בתוכו את אותו בניין של חטא. לתפוס אותו בדרך, ולפרק אותו לגורמיו, ולא לאפשר לדבר להתוות. להפציץ את הכור האיראני. מה אני אגיד לכם?
לפחות 12 שעות ביום, כי זה נינה לך את, ה, את היכולת להתמודד עם, עם הדברים עצמם וללמוד תוך כדי ההתמודדות. בחוץ, בני שאתה מסתובב ונמנע מדברים או חושב על דברים תוך כדי או מבטא את עצמך תוך כדי. עצם ההסתגרות הזאת יכולה להיות בעייתית הרבה יותר, למרות שהיא יכולה ללמוד אותך מבחינה. מסרית או לימודית, יכול להיות שדווקא עם ההתמודדות הזמן האמת הזאת תלמד הרבה יותר.
כן, וזו באמת שאתה אומר בעצם לכלוא את עצמנו במקומות סגורים, או בתוך סממנים דתיים, שקיפה וזה כאן, או לימוד של 18 שעות ביום. אתה אומר שלסגור את עצמנו בצורה כזו, לפעמים זה יכול להביא לדברים הרבה יותר חמורים. זה בעצם לא לטפל, לא לטפל ברע. לא להתמודד איתו, נקרא לזה. לא להימצא בתוך המקום של המתח, של הפלוס והמינוס. סגירת המעגל הזו, כן? אני יכול להבין מה שאתה אומר, ואני חושב ששני הדברים הם אמת. אמת! שצריכים להיזהר, לעשות סייגים, קראת את זה להיסגר, להיזהר, לעשות סייגים, כן, וכן הלאה וגדרים, זה נכון? ונכון שצריך להתמודד. השאלה היא, לאיזה התמודדות מותר לי להביא את עצמי? האם כל התמודדות היא לגיטימית? האם כוונתך היא שרצוי לצאת לרחוב ולהתמודד עם המראות? להתמודד עם המראות, כן. זו עובדה שנשים מסתובבות ברחוב, ואי אפשר לבטל את העובדה הזו. ואני אסתובב ברחוב, ואני אתמודד עם העובדה שנשים מסתובבות ברחוב. אני אביט, אולי בכוונה תחילה אפילו. אין לי מניעה לדבר איתה, לשוחח איתה ולשאול מה שלומה, וליהנות ממראה. ואני מתמודד. איך אמר לי פעם מישהו? לא דתי בהגדרה. כך הוא אמר לעשות. כך הוא אמר לעשות, לפי תפיסת עולמו. הוא אדם מאוד רוחני. הוא אדם שייך לאיזו שיטת תודעה, הגלגל החמישי, לא זוכר, זה נקרא בדיוק. זה, כן, הגלגל החמישי הוא העין החמישית, זה נקרא. או העין החמישית, איזו שיטת תודעה כזו, לא משנה. אז הוא אומר שלפי שיטתו, צריכים להתמודד. תלך ברחוב, תסתכל בכוונה תחילה, תחוש מה זה עושה לך בתוך הנפש. תעקוב אחרי התחושות, תתמודד עם התחושות. אמרתי לו, תראה, כנראה שזה לא יזיז לך הרבה, אבל מה שאתה אומר כרגע זה מנוגד לחלוטין לדברי חז"ל. ולא שמענו אחד מחכמי ישראל ב-2000 שנה האחרונות שאומר דבר שאתה אומר. אני צריך להקשיב לך אולי, מה אתה אומר? אז הוא אומר לי, אולי תנסה אחרת פעם. כך אומר לי, טוב, תשמע, לפי דבריך, אולי ננסה להיות עם אחר, אולי תורה אחרת. טוב, זו אפשרות, זו אפשרות. זה העצה שהוא נתן לי, הבחור היצירתי הזה. הוא קורא לזה לרקוד עם השטן, הוא קורא לזה. מכירים את הביטוי הזה? לרקוד עם השטן? לרקוד עם השטן. או בביטוי היותר סובלימציוני, המעודן. לעבור בתוך הצל, קוראים לזה. לעבור בתוך הצל. ניקוי העורבות. ניקוי העורבות, זה קורא. בלשונו, גם אחד הלשונות שהוא. ניקוי האהובות. זה לא דרכנו. זה לא דרכנו. לא דרכנו. אז אני שומע מה שאתה אומר, נרטל. אני שומע מה שאתה אומר, ואני מבין אותך. וודאי שיש התמודדות, כי אני הולך להוציא 100 שקלים הכספומט עכשיו. ולא ינקו את הרחוב בשבילי. יצעדו שם אותם מאות שצועדות שם בשעה בין 11 ל-11 ורבע. הם יהיו שם, וכל מיני מזדמנות אחרות. ואני אצטרך ללכת לשם, על פי גדרי חז"ל. אגב, אם תלך אחריי, לא תראה אותי עושה ככה. לא תראה אותי עושה ככה. אולי בדלת אמות. אולי. כן? יכול להיות. אבל אני לא אשתגע. אני אפילו צריך לחייך קצת, להסתכל על הבתים, אפילו על השמיים הכחולים. יהיה בסדר, בעזרת השם. אני אצא לשם היום. ויש עוד כמה דברים שאני צריך לעשות. מה אני אעשה ביום שני שאני צריך ללכת ללמד מכון אורת הבנות? השם ישמור עליי. אתה חושב מה זה? אז בוא, עם כל זה וכל זה, אנחנו מתמודדים, מתמודדים. אם כי ברוך השם יעשה את זה בהרשאה של רב גדול. ברוך השם. כן, בטח אתם מתפלאים, הרי הבא בן אדם מדבר דיבורים כאלה, הוא הולך ללמד בנות. תאמין לי, אם זה היה תלוי בי, הייתי פשוט מסתלק משם ברגע זה. אבל מה אני אעשה שרב גדול? פסק לי, אני בחינתי, ומזמן כבר לא הייתי שם. בכלל לפני הרבה שנים, שהתחלנו על הפרק כל עניין של לימוד נשים, וביקשו מאיתנו ללמד, ואתם יודעים, אין כוח עבודה מספיק, ויש כאלה שאומרים שלפעמים אפילו יש, לא משנה, אני אכנס לכל השיקולים, אבל בכל זאת פנו אלינו. אמרתי, אני לא יכול, אני הולך לשאול רב. הלכתי לאחד הרבנים הגדולים החשובים, לימד אז בזמנו אפילו מכון מאיר. הלכתי לו, אמרתי לו, מבקשים אני ללמד נשים, מכון נורא. אז אמר לי אותו רב, הרב צבי יהודה אמר, נשים מלמדות נשים וגברים גברים. וכבר היה תלמיד חכם עם זקן ארוך שנכשל. כך אמר לי אותו רב. זה כל מה שהוא אמר, זהו. ואז אני ראה את הפרצוף שלי. עשיתי ככה, מה? אז הוא אומר לי, אתה לא שמעת? והלך. כך הוא השאיר אותי עם הפסק הזה. שמכיוון שאותו הרב אדיר וגדול, שמפיו אנחנו שותים, אין, שהשם יריך אמה, ואני לא מזכיר את שמו עכשיו, אין, מכיוון שאותו רב גדול, הוא לא היה הרב האישי שלי, פשוט הזדמן לי על הדרך, ואני גם הייתי שומע את השיעורים שלו אז. אז שאלתי אותו, אבל הרב שלי זה הרב דוד חי כהן, בבת ים. ואני הרגשתי שכל עד אני לא שואל את הרב דוד חי, לא קיבלתי את התשובה המתאימה לנפשי. כן? למרות שהנטייה הספונטנית שלי זה לא ללמד בנות. לא ללמד. אפרט אחרי שאני מדבר דיבורים, כן? צלצלתי לרב דוד חי כהן, שליטה. אמרתי לו הרב. דיברתי עם רב פלוני, וכך הוא אמר לי. מי שמכיר את הרב דוד חי כהן, כן? לא יתפלא ממה שאני אגיד עכשיו. אומר לי הרב דוד, אני מבטל אם כן את דעתי, היא לא נחשבת אלא כאפר הארץ. הוא ביטל לדעתו לרב הראשון. כנראה הייתה לו דעה אולי שונה, אבל הוא לא עיז להגיד אותה בגלל שאותו רב אמר שמר. ואז אמרתי לו, הרב, אתה הרב שלי, ואני צריך לשמוע אותך, כי זה מה שמתאים לנפשי. אז הוא קיבל את הסברה הזו. ואז הוא אומר לי, אם כן, שיעורים פרונטליים, כן, שיחות אישיות לו. הוא עשה חילוק. כנראה שהוא נטע אפילו לאשר, כנראה, הוא לא אמר את מפורש, הוא נטע לאשר גם שיעורים וגם שיחות אישיות. מכיוון שאותו רב אמר, בכלל לא, הוא עשה איזה פלגין על חלוקה. שיעורים כן, שיחות אישיות לא. התחלתי לתת שיעורים. אבל אם אתם חושבים שאפשר להסתפק בשיעורים עם הבנות האלו, אתם טועים. מאוד מאוד קשה. מאוד קשה. איך אתה יכול לעמוד מול בת שקרועה בתוך תוכה? כן? יש לה שאלה שרק אתה יכול להשיב, במיוחד שאתה נותן את השיעורים בסגנון שמזמין, מזמין פתיחות לשאלות אישיות. יש שיעורים שיותר כאלה, אבל שיעורים מהסוג הזה, איך אפשר שבת לא תבוא ותספר על כוס היין שלה? איך יכול להיות דבר כזה? אז התחילו להימשך אחריה, עד לדלת. אז הייתי לדבר, אחרי זה נעמדתי באמצע המסדרון, אחרי זה ישבתי על כיסא, אחרי זה נכנסתי לחדר, ונתתי שיחות אישיות. אז אמרתי, מה עשיתי? עברתי על דעת רבי. עברתי על דעת רבי. עכשיו חשבתי שהרב באמת הוא מתיר גם את זה לכתחילה, רק הוא עשה את הפלגינן. אז נחה דעתי מעט, רק אמרתי, עכשיו אני הולך לשאול את הרב אליהו. לא, אז באתי לאחראית על התוכנית, אמרתי לה, אני עוזב את המקום. היא ביקשה והתחננה, אנא, תמשיך, אין לנו תחליף, תמשיך. אמרתי, דין תורה מקובל עלייך? היא אומרת לי, ודאי. אכפת לך שנשאל את הרב אליהו? היא אמרת לי כן, בשמחה רבה. אני הייתי בטוח, אני אבוא לרב אליהו, לא הכרתי את הרב אליהו, אז ידעתי שהוא אדם גדול, ודעתו מקובלת, עם הפסק שלו ודאי חייב את כל המערכת. הייתי בטוח, הרב אליהו יגיד לי, מה יר לבוח משם? לא יודע, לא הכרתי אותו. מספיק. לעומק. אני בא לרב אליהו, אני מספר לו את הסיפור, הוא אומר לי, אתה מצליח? אני אומר, לא יודע, לא יודע. מה זה לא יודע? אתה לא יודע אם אתה מצליח? אמרתי לו, נראה שהבנות באות לשיעורים. כן, יש. כמה יש בנות? 50. אז אתה מצליח. אני חושב שכן, הרב. אז תמשיך. תמשיך. אבל הרב, אני בא לתשובה. אני רוצה לתאר לרב מה קורה שם. הרב, אני גומר שיעור. בנות נמשכות, שואלות שאלות, יושב בתוך חדר שיחות אישיות. וזה עוזר להם. אני חושב שכן. אז תמשיך. אבל קשה לי, הרב. תתגבר. כך נגמר השיחה. באתי לרבנית, אמרתי לה, ניצחת אותי. חלפו שנתיים. עוד פעם, רציתי לעוף משם. באתי עוד פעם לרב הזה, לרב אליהו, שמריח עמיו. הזכרתי לו, אתה זוכר לפני שנתיים שהייתי פה? אה, כן, בטח אתה מצליח כפליים עכשיו. תמשיך. וואי, וואי, וואי. עד היום אני שם. עד היום. זה לא פשוט. מברכתו של הרב אליהו אני שם. זה לא המקום הטבעי שלנו. זה המקום הטבעי. לגמרי, לגמרי, לא. אבל אני מרגיש איך ברכתו של הרב אליהו, העוצמות האלה, פשוט מגינות. עכשיו, שלא תחשבו, ודאי שיש הפסד. אבל הרב אליהו סידר בברכתו ש... איך אומרים? יוצא הפסדי בשכרי. ההפסד מתבטל לעומת... מה זה מתבטל? מתבטל או מתבטל? לעומת הרווח. אלמלא ברכתו של הרב אליהו. אגב, פעם שנייה שהלכתי לשם לרב אליהו לשאול אותו, לחזק את ה... לברר את האישור, אם הוא קיים עדיין, זה היה אחרי תקופת מילואים שהייתי שומע את הרב בן ציון מוצפי. הייתי שומע אותו בשעות הקטנות של הלילה, בין 12 ל-4 בדרך כלל. שומע את השיחות שלו בשיעור ישראל. אז באחת השיחות הוא דיבר על רבנים שנותנים שיעורים לנשים. אז הוא אמר שבאופן הראי לחלוטין, בתנאים מאוד מיוחדים, ואז הוא אמר, אבל הרבנים שמלמדים נשים בקביעות, חלק רבנים, אוי הגיהנום שלהם. ואז אני שומע את זה בלילה, ואני אומר, וואי 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 וואי. אתם יודעים שמי שרגיל לשמוע את הרב מוצפי, יודע את העצמות שלו, נכון? יש לו עצמות, ואני שומע, ואני מלמד בקביעות, ואני שומע אותו אומר לי את זה בשתיים בלילה. אתם יודעים, כל האווירה של הלילה, כל חודר פנימה, קמתי בבוקר, טסתי לרב אליהו, זו הייתה הפעם השנייה. מה אני אגיד לכם? זה לא דבר פשוט. אז אתה רואה, ארטל, אתה רואה שאנחנו בשדה הקרב. אנחנו מתמודדים. אבל כדי שבאמת יהיה רשאי להיכנס לשדות מוקשים כאלו, אתה צריך לקבל, אתה צריך להכיר את עצמך, אתה צריך לקבל חיזוק לזה, אתה צריך לברר דעת תורה. זה לא ייתכן שכולם יחליטו, כל אחד יחליט לעצמו, מה עם שיתחי ההתמודדות שלו, ויצא כאהבת נפשו לכל שדות המוקשים. זה דבר מסוכן. אני מסכים איתך בעיקרון. צריך לברר את מרחב ההתנסות של כל אחד ואחד מאיתנו. האווירה המתירנית הזו שמתירה את הכל לכולם, זה טעות, זה טעות. זה ודאי, לא נוכל להסכים לדבר כזה. אנחנו אמרנו היום שלושה היבטים באמת, פעם באה בשר ושם נדבר על עוד ארבעה או חמישה היבטים של דברי חז"ל, אם נשכח תזכירו לי, אם אתם רואים שאני לא פותח בזה את השיעור הבא, אני מבקש להזכיר לי, בעניין של הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. אמרנו בשלב זה את העניין של התהליכי, את העיקרון התהליכי שיוצא מתוך דברי חז"ל אלו, ראינו את העניין של ההכרת הפגם, כן? של הקלקול שהוא תנאי לעשיית גדרים וסייגים, וראינו שלמעשה אדם שרואה סתה בקלקולה, זה מעיד על כך שבתוך תוכו הוא נמשך. יש לנו עוד חמש נקודות בערך שנרצה לדבר על המאמר חז"ל הזה, וכולם חשובים כדי להבין את הסוגיה של סייגות התורה. נעצור כאן.